אנחנו הגענו לפרשת ויקהל פקודי, חוזרים לסדר הרגיל מצד אחד, ומצד שני אנחנו בשבתות מיוחדות. השבת היא שבת פרשת פרה, אנחנו נקדיש חלק גדול מהשיחה לעניין הזה, הכל כמובן לפי הדרך שאנחנו עושים, על פי שיחות רבינו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, על פי הדברים ששמענו, וחלק מהם מודפסים, חלק מהם לא מודפסים. קודם כל, פרשת ויקהל. היום, השבת, אנחנו עושים סיום. צריך לשים לב. סיום. אנשים עושים סיום מסכת, עושים חגיגה. עם ישראל, השבת, עושה סיום לאחד מחמישה חומשי תורה. אפילו עושים מזה עניין, עושים חזק חזק ונתחזק. חומש שמות, אנחנו כבר הרבה זמן לומדים חומש שמות. חומש שמות הוא החומש של ייסוד עם ישראל. הבניין היסודי של עם ישראל, כפי שהסביר רבנו, בשלושה יסודות מרכזיים. יציאת מצרים, מתן תורה, ובניית המשכן שפירושה השראת השכינה, והשכינה היא נצחית. ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל, זה לעולם, לתמיד. אלה שלושה היסודות שלמדנו עליהם. למדנו על פי דברי רבנו שהתורה מסודרת לפי זוגות של פרשיות, לכן יציאת מצרים קודם שתי פרשיות, שמות ובערה, ההכנה ליציאת מצרים, שתי פרשיות בו בשלח יציאת מצרים עצמה, פרשת בו יוצאים ממצרים, פרשת בשלח קריאת ים סוף, שתי פרשיות של מתן תורה, יתרו ומשפטים, שתי פרשיות של המשכן, תרומה ותצווה, ואז משבר. כי תישא. דיברנו על זה באריכות, כי תישא הוא נותן לנו, מראה לנו את אחד המסרים המרכזיים של משנת רבנו, מסירות הנפש של משה רבנו, לדעת שיש משברים, איך לעמוד במשברים, קשר לעם ישראל, מסיבות הנפש על עם ישראל, ואז אחרי המשבר חוזרים לסדר. שוב שתי פרשיות של המשכן. למה שתיים ועוד שתיים? כי שתי הפרשיות הראשונות, תרומה ותצווה, הן הפרשיות של הציווי, ושתי הפרשיות של השבת והקהל פקודי הן הפרשיות של הביצוע, קיום הציווי. ויש בזה גם את החזרה לסדר, חזרה לשכינה בתוך עם ישראל, ובזה אנחנו מגיעים באופן עקרוני עד הסיום של חומש שמות, שבסיום של חומש שמות כתוב בפירוש שהקדוש ברוך הוא משווה את שכינתו, ומשה רבנו נכנס למשכן ושומע את דבר השם. זה השראת השכינה, והקדוש ברוך הוא משווה את שכינתו על כל עם ישראל. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל וכל מסעיהם. טוב, מזה יש המשך לחומש ויקרא, כי אחרי שיש משכן, מתחילים לעבוד את השם במשכן. החומש ויקרא הוא החומש של הקורבנות, מה שמקריבים במשכן. אבל זה כבר עניין לשבועות הבאים בעזרת השם. אני רוצה היום לעסוק יותר בפרשת פרה. יכול להיות שאם יהיה לנו זמן, אנחנו עוד נשוב לעניין של ויקהל פקודי, כי יש הרבה דברים מעניינים בתוך כל הפרטים שנראים כחוזרים על עצמם. יש הרבה מאוד דברים ללמוד בפרשת פרשיות ויקהל פקודי, אם אנחנו שמים לב, אבל יש עניין מיוחד מאוד בפרשת פרה. מהי פרה אדומה? פרה אדומה, כמובן, היא ציווי אלוקי לטהר את מי שנטמא בטומאת מת. טומאת מת היא הטומאה החמורה ביותר, וצריך טהרה. למה צריך טהרה? כדי לעבוד את השם צריך טהרה. מבחינה הלכתית, מדגיש ספר הכוזרי, אין חובה על יהודי להיות במצב שאין בו טומאה. יהודי יושב בבית, אוכל, שותה, מתפלל, לומד. יכול להיות שהוא היה תמה. למה הוא היה תמה? הוא הלך אתמול להלוויה. הוא תמה. נגע במשהו. הוא תמה. אין איסור להיות תמה. אין חובה, יש אנשים היום שטועים בזה, ויש אנשים גם בדורות קודמים שטעו בזה, כותבים על זה הרבה, רבנו יהודה הלוי בכוזרי, והרמב״ם במקומות שונים. אין חובה לטבול במקווה. צריך לדעת, מבחינה הלכתית, לאיש בעם ישראל, אין היום שום חובה הלכתית לטבול במקווה. מלבד, במציאות אחת בלבד, אם הוא חייל או שוטר שחייב מבחינה ביטחונית לעלות להר הבית, אחרת, הזכרתי את זה כבר, שרבנו רב צבי יהודה אוסר באופן מוחלט לעלות על הר הבית, כמו כל גדולי הרבנים שאוסרים לעלות על הר הבית, בכל צורה ובכל אופן ובכל מקום, אבל, ברוך השם, יש לנו שם שוטרים, לפעמים גם חיילים, אם האדם חייב מבחינה ביטחונית לעלות להר הבית, אז הוא חייב מבחינה הלכתית לדבול לפני כן. אם הוא לא ידבול, הוא יכול לעבור עבירה חמורה מאוד. אז זה בדיוק העיקרון שאומר ספר הכוזרי. טומאה נוגדת את הקדושה. כלומר, במדרגות הקדושה של בית המקדש, מדרגת קדושה של הר הבית, או מדרגת קדושה שהיום אין לנו, שכהנים אוכלים את התרומה, אנחנו מפרישים תרומה, נותנים לכהן, בזמן שיש טהרה, כהנים אוכלים את התרומה, אז התרומה סותרת את הדברים האלה, ואי אפשר לעשות אותם. לכן יהודי במצב כזה חייב להיטהר. בזמן בית המקדש, כל יהודי שרצה לעלות להר הבית, מצווה, לעלות לרגל, אז הוא היה חייב להיטהר, כי אחרת אסור לו להיכנס להר הבית. ולכן יש דיני טהרה. אבל אם יהודי לא צריך לעלות להר הבית, לצערנו היום שאין לנו בית מקדש ואסור לעלות להר הבית, אז היהודי יכול לקיים את כל המצוות שהוא חייב בהם, את כל ההלכות שהוא חייב בהם, אין שום חובה הלכתית על איש לטבול. לאישה יש איזשהו עניין לטבול, אבל זה גם כן לא מדיני טומאה וטהרה. והדברים מפורטים באריכות בספר הכוזרי, והוא מזהיר מאוד לא לטעות בדברים האלה, ורבנו הרב צבי יהודה היה חוזר על העניין הזה. כן, מה רצית לשאול? אתה שואל על הפסוק והתקדישתם והייתם קדושים, הפסוק הזה איננו מתייחס לדיני טומאה וטהרה. אבל הרש"י והרמב"ן שם, כל אחד כדרכו, מפרשים את הפסוק הזה על דינים מוסריים, על התנהגות שאדם חייב להתנהג על פי העקרונות של התורה, אבל לא על דיני טומאה וטהרה. לכן אין בזה מצווה להיות טהור. אז זה לגבי הפסוק הזה, אפשר להביא עוד הרבה פסוקים, אבל אנחנו בהחלט יודעים שגדולי ישראל כתבו את הדברים בצורה שאני אמרתי, זה מתחיל, רבנו יהודה הלוי היה מראשוני הראשונים, והדברים שלא מובאים להלכה, וכך פוסקים. עכשיו, מי שמקבל הדרכה שיש איזשהו עניין של מנהג או של תוספת לטבול, זה כבר עניין בפני עצמו, זה לא עניין הלכתי. יש הרבה גדולי ישראל שלא לא נוהגים דווקא בצורה כזאת לטבול באופן קבוע לפני התפילה וכדומה. זה היום נהיה מנהג פופולרי בעקבות החסידות, אבל אין בזה, זה לא מנהג מקובל על כל קהילות עם ישראל. אבל ודאי שאין הלכה כזאת, אין חובה כזאת. טוב, אבל יש עניין של טהרה בזמן שיש בית המקדש. ואחת מדרכי הטהרה היא פרה אדומה. יש דברים שאפשר להיטהר על ידי טבילה, ויש דברים, טומאת מת, אי אפשר להיטהר על ידי טבילה. כמה שבן אדם יטבול זה לא יעזור לו. חייבים פרה אדומה. זו, מה? כן, כן. מדגיש רבנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, שיש טהרה כללית של עם ישראל. איפה? יום כיפור. למעשה, חז"ל אומרים את הדבר הזה. חז"ל אומרים שהכהן שהיה שורף את הפרה היה עומד כנגד קודש הקודשים. מה, יש כניסה לקודש הקודשים ביום כיפור, כשהכהן הגדול נכנס ומחפר על כל עם ישראל, זו טהרה רוחנית כללית של כולם, ויש טהרה פרטית, מעשית, של אדם שנטמא בטומאת מת, זה בא מתוך הכלליות, כלומר, מתוך הגדלות של התורה, שהתורה מתחילה מהעניין הכללי של עם ישראל, של תורה, של אמונה. אנחנו מגיעים גם לפרטי פרטים של כל ההנהגה המעשית בכל מצב. התורה מתייחסת לכל המצבים. התורה מתייחסת לאדם מישראל כשהוא בריא וכשהוא חולה, לאדם מישראל כשהוא טהור וכשהוא טמא. התורה מתייחסת למצבים של אכילה ושתייה. התורה מתייחסת מה לאכול, מה לא לאכול. התורה מתייחסת למצבים של כסף, דיני ממונות. איך עושים מסחר? יש אנשים שחושבים שהכסף הוא לא שייך לתורה. התורה מתייחסת לכל פרטי החיים ולכל דרכי החיים. לכן התורה מתייחסת לא רק למציאות של הטהרה הכללית של יום כיפור, שזה העניין הגדול והמרכזי, היא מתייחסת גם לטהרה פרטית של כל יהודי ויהודי שעבר איזשהו דבר כמו טומאת מת בדוגמה שלנו. איך עושים את הדבר הזה? זה סוד אלוקי. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, קחו פרה. טוב, לקחנו. תבדקו. היא אדומה לגמרי, לגמרי. כן? צריך לשרוף אותה. לא, מה נשאר מהפרה אחרי ששורפים אותה? נשאר קצת אפר. לא, שמים את האפר במים. מה זה עושה? אנחנו לא יודעים. לא רק שאנחנו לא יודעים מה זה עושה, אלא יש לנו פה חידה. החידה אומרת כך, הפרה הזאת מטהרת, כן, היא מטהרת מהטומאה הכי גדולה. טוב, אתם חושבים שהיא מטהרת, היא מטמאת. מה, למה היא מטמאת? בדיוק, הכהן שמתעסק בפרה, הוא נטמא. אז תחליטו, הפרה מטהרת או מטמאת? אומרים חז"ל, היא מטהרת טמאים ומטמאת טהורים. חידה. עד כדי כך חידה, שחז"ל מביאים על זה ששלמה המלך אמר על זה את הפסוק, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. אני חשבתי שאני חכם, שלמה באמת היה חכם, חכם מכל אדם, התורה מעידה עליו. אבל את זה אני לא מבין. פרה אדומה אני לא יכול להבין. יש דברים אלוקיים בתורה שהקדוש ברוך הוא, שמכיר את כל המציאות מבפנים ומבחוץ, אומר לנו, זה יעשה כך וכך. אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו עושים, כפי שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. לפעמים אדם הולך לרופא, רופא כותב לו איזה מתכון, נלך לבית מרקחת, תן להם את זה, תעשה כך וכך, למה זה עובד? אני לא יכול לתת לך קורס בענייני רפואה על רגל אחת. זה יעבוד. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא קורס לענייני רפואה, זה הסודות של המציאות, העומק של המציאות. שהקדוש ברוך הוא יודע שפרה, שהיא כמו כל הפרות, אבל היא אדומה. תסרוף אותה, תעשה כך, זה יפעל כך וכך. החכם מכל אדם, שלמה המלך, אומר אני לא מבין. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע. הקדוש ברוך הוא מכיר את עולמו, מכיר את כל הברואים בעולמו. יודע מה הפרה הזאת בחוץ, ומה זה אומר בפנים. מה זה עושה לבן אדם, מה זה עושה לבן אדם תמי, ומה זה עושה לבן אדם תורה. זה חלק מהאמונה בקדוש ברוך הוא, שלא את הכל אנחנו מבינים. יש דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבין, ויש דברים שאתה צריך להבין שאתה לא מבין. חשוב מאוד. אז מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתבין, אתה צריך ללמוד ולהכיר. יש דברים סודיים, נסתרים, עמוקים מאוד, שאתה צריך לדעת שאתה לא מבין, ויש דברים שהם חשובים מאוד, והקדוש ברוך הוא אומר לך בגלוי, בוא אני אגיד לך, אתה תדע בדיוק מה הולך לקרות. וזה מופיע בהפטרה של פרשת פרה. פרשת פרה עצמה, אנחנו קודם כל קוראים בספר תורה את פרשת פרה, סוד, לא מובן, אין לנו תיאור בדיוק מה התהליך פה, מה הפעולה פה, ואחר כך אנחנו קוראים בהפטרה בספר יחזקאל פרק למד וב על הגאולה, תיאור, זה אומר רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, תיאור גלוי מפורש של תהליך הגאולה, תיאור שאי אפשר לטעות בו. פתאום הבנו מהסודות הכי לא מובנים לדברים שכל בן אדם יכול לראות אותם. לא סוד, זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, יש כל מיני מחשבות כאלה, שמה, איך תהיה הגאולה, אתה מחכה, מחכה ומחכה, פתאום בום, יום אחד הגיע המשיח. איך, מתי, מה, למה, מה היה לפני, מה היה אחרי, לא יודעים כלום. אם זה היה כך, זה היה כמו פרה אדומה, יש דברים כאלה. אבל התיאור של הגאולה בפרק למד וב בספר יחזקאל הוא תיאור מפורש וגלוי שאין בו בכלל ספקות. בואו נקרא קצת ביחד. על פי דיבר רבנו, הפרק, ההפטרה מתחילה כך, והיא דבר השם אליי לאמור. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותה. זה היה מצב שלפני הגלות, אז הקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל בעונש החמור, ואשפוך חמתי עליהם, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות. יוצאים לגלות. לא רק יוצאים לגלות, אלא מפוזרים בכל העולם. כמו המצב של עם ישראל בגלות הארוכה שלנו אחרי בית שני, מפוזרים בכל העולם. אחר כך יש פסוק כזה, ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. מה קורה פה? עם ישראל נמצא בגלות, אומרים להם, מי אומרים להם? הגויים. הגויים יודעים, גם הגויים יודעים, שיש עם השם. נכון, הם לא כל כך מודים בזה, והם לא אוהבים את זה, והם אפילו שונאים אותנו. אבל חלק גדול מהגויים, גם הנוצרים, גם המוסלמים, כתוב להם, הם הרי קיבלו את התנ"ך, כתוב להם, אלה עם השם. אבל עם השם, איפה צריכים להיות? צריכים להיות בארץ השם, בארץ ישראל. אם עם השם אלה ומעצו יצאו, אז מה זה? זה חילול שם שמיים. זה נקרא והיכללות שם קודשי. ומה הם חילולות שם קודשי? בעצם זה שהם לא בארץ ישראל. זה נקרא חילול שם שמיים. ודאי, פשוט. אם יודעים שהם עם השם, אז עם השם לא יכול להחזיק את העם שלו בארץ שלו. זה נקרא חילול שם שמיים. זה חילול השם הכי גדול שיכול להיות. כן? כל הגויים אומרים כאילו שלנו, אין, מה אומר משה רבנו כשהקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל בעקבות חטא העגל, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה יגידו שהקדוש ברוך הוא לא יכול? זה חילול השם. אז גם פה, זה שהגויים אומרים הקדוש ברוך הוא לא יכול להחזיק את עם השם בעצו, זה חילול השם. אז במצב כזה מה עושים? יש חילול השם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה חילול השם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהגויים יתייחסו לדברים בצורה לא טובה ולא בריאה ולא אמיתית. אז לכן הפסוק הבא, ואחמול, אומר הקדוש ברוך הוא, ואחמול על שם קודשי. אני לא רוצה חילול השם. אז מה עושים? צריך להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. מי שיש, אני רואה שיש לכם תנכים, אפשר לפתוח את חזקיהו פרק ל"ו, תוכלו לעקוב יותר בקלות. יש לך תנך לידך שם?
איזה פרק?
חזקיהו פרק ל"ו. תודה. יחזקאל פרק ל"ו, אני לא מסומנים לי פה הפסוקים, מישהו יביא לי רגע, תביא לי רגע את התנ"ך, אני אגיד לך איזה פסוק זה. זה בסדר. יחזקאל ל"ו, יפה, כן. אני הגעתי, ההפטרה מתחילה פה בפסוק זין, ואני הגעתי עכשיו עד לפסוק כ"ב. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שאני לא רוצה חילול השם, מה אני עושה? לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. אני לא, זה לא בגלל שאתם צדיקים מה שאני הולך לעשות, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, אז מה? וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם, נום השם אלוקים מקדשי בכם לעיניהם. ומה? איך יהיה קידוש השם? ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. זה קידוש השם, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, תהיה גאולה, יהיה קיבוץ גלויות, עם ישראל יחזור לארצו, לא בגלל שאתם צדיקים, אלא בגלל שאני, אומר השם, רוצה למנוע את חילול השם.
אולי זה בגלל זה שיריקה את הדור הזה שדווקא...
יש לך, רגע, אתה אומר לי אולי, אני אומר לך את הפסוקים שכתובים בפירוש, אתה לא יכול להגיד אולי, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. זה מה שאומר רבנו, שהפרק הזה הוא מפורש וגלוי, בדיוק ההפך מפרשת פרה. מה בכל זאת הקשר? נראה בהמשך את הקשר. ואז הקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל לארץ ישראל. עכשיו פה קורה דבר מעניין. הפסוק הבא כתוב, אחרי שיבואו לארץ ישראל, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. לא, זה כבר קשור לפרשת פרה, טהרה. מכל תומותיכם ומכל גילוליכם מטהר אתכם. זה נשמע נורא יפה, הקדוש ברוך הוא מטהר אותנו, אז אנחנו בטח אנשים קדושים, גדולים, צדיקים. מה הלאה? יש עוד שלב. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסיבותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. טוב, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הפירוש של כל הדברים האלה. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא הולך לטפל בנו, לטהר אותנו, להחליף לנו את הלב, לשפר אותנו בכל מיני צורות, ואת רוחי אתן בקרבכם. עכשיו מה כתוב? עוד שלב, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם. מה זאת אומרת? שתקיימו את התורה והמצוות, נכון? אז מה היה קודם? לא קיימו. אבל כתוב וזרקתי עליכם מים טהורים. זרקתי עליך מים טהורים, אם כן זה לא קיום תורה ומצוות. ונתתי לכם לב חדש, זה לא קיום תורה ומצוות. כן? ואת רוחי אתן בקרבכם, עדיין לא הגענו לתורה ומצוות. רק בסוף, אחרי כמה וכמה שנבים, רק אז יגיעו לקיום תורה ומצוות.
מה, אפילו שאמרנו נעשה נשמע, זה עדיין לא...
אנחנו לא מדברים על השלב של מעמד הר סיני. זה יחזקאל. אנחנו מדברים על הגאולה. והדבר הזה אנחנו רואים בעיניים. שעם ישראל כבר 100 שנה, יותר מ-100 שנה, הרבה יותר מ-100 שנה כבר, כמעט 200 שנה, חוזר לארץ ישראל. וזה מגיע כבר למצב שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו מכל הארצות בעולם. כן? אני יכולתי לעשות, מישהו פעם לימד אותי, תרגיל יפה, תעשו את זה פעם. תיקחו, כמו שיש בחדר הזה, כמה יהודים, שאל כל אחד איפה הסבא וסבתא שלו נולדו. אם הם נולדו כבר בארץ ישראל, אז איפה ההורים שלהם נולדו? אתם יכולים להגיע, פעם עשיתי את זה, עם נדמה לי 4 איש, הגענו ל4 יבשות. אירופה, אמריקה, אפריקה, אוסטרליה, היה שם בדיוק אחד, זה. תחשבו איפה היו היהודים לפני 100 שנה, מאיפה הם הגיעו לפה? זה לא קיבוץ גלויות? קיבוץ גלויות זאת גאולה. לא כל הגאולה. לא כל הגלויות התקבצו. יש עוד שלבים בגאולה. אבל התחלת הגאולה, כמו שכתוב פה, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות. זאת התחלת הגאולה. וזה דבר ודאי, לא דבר ספק. גם הגמרא אומרת את זה. גמרא המפורסמת במסכת סנהדרין, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ואתם הרי ישראל, סליחה, אנפכם תיתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. עם ישראל יבוא להרי ישראל, לארץ ישראל, וארץ ישראל תיתן, כמו שאומר רש"י שם, תיתן את פירותיה בעין יפה. אתם יודעים מה זה עין יפה? הסינים לומדים מאיתנו היום חקלאות. זה עין יפה. כן, יש לנו יבולי חקלאות מהטובים ביותר, מהמוצלחים ביותר בעולם. זה, אין לך קץ מגולה מזה. אין דבר יותר ברור, בהיר, ודאי, גלוי מזה, שהנה עכשיו הגאולה. טוב, הגאולה לוקחת הרבה זמן. זה לא בבת אחת הגאולה. הנה פה כתוב, יש שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. אז קודם כל אנחנו לומדים שהגאולה מתחילה בקיבוץ גלויות. שנית אנחנו לומדים שהגאולה לא מתחילה בגלל שעם ישראל צדיקים. לא למענכם אני עושה בית ישראל. זה לא גאולה, לא מדובר פה על גאולה שאתם כל כך צדיקים, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אתם זכיתם, איזה יופי, תן לכם פרס. ולא רק שהיא לא מתחילה בגלל שעם ישראל צדיקים, אלא גם עם ישראל חוזרים לארץ ישראל והם לא צדיקים. הם צריכים לעבור הרבה מאוד שינויים לפני שהם יהיו צדיקים. וזרקתי עליכם מים טהורים, והם עוד לא מקיימים מצוות. זה יכול להיות כל מיני דברים, אם זרקתי עליכם מים טובים. יהודים בגלות יש להם הרבה מאוד בעיות, צריך להשתנות. צריך להפך ליהודי של ארץ ישראל, יהודי שיכול להילחם, שיכול להקים מדינה. יש הרבה מאוד שלבים. ורק בסוף של כל השלבים האלה מגיעים לה ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם. כן. נכון, הדברים מאוד מעניינים פה. מים טובים, לב חדש, זה לא...
הלב הוא... הלב הוא אותו לב.
טוב, זה להבין את כל המושגים של הנביא. יש פה מושגים עמוקים, יש פה דברים לא פשוטים. יש אנשים שלוקחים דברים בשטחיות. הנה, הגיעה גאולה, יופי, בוא נבנה את בית המקדש. לא, זה שהגיע הגאולה זה לא אומר שאפשר לבנות את בית המקדש. צריך לעבור את השלבים. צריך שיגיע המשיח כדי לבנות את בית המקדש. בא מישהו אחר אומר, אני המשיח. אני אספר לכם, אתם יודעים, אנחנו עוד בחודש אדר. חודש אדר זה חודש של שמחה. אז אני אעשה לכם, אני אתן לכם היום פרס. רבינו הרב צבי יהודה זצ"ל היה לפעמים מספר בדיחות. כשהוא היה מספר בדיחות, היינו מתגלגלים מצחוק. אני לא יודע אם אני אצליח לספר את הבדיחה בכישרון שלו. אבל אחת הבדיחות שהוא היה מספר, לא כל הבדיחות הוא היה, היו מקוריות שלו, הוא היה אומר בפירוש, לקח את הבדיחה מפה, משם. אבל אחת הבדיחות שהוא היה מספר, הייתה בדיחה על יהודי, יהודי שקורא לו מוישה. שהוא ישב באיזה עיירה במזרח אירופה. היהודי הזה היה יהודי טוב, רציני, ישב, למד תורה, והוא באמת למד תורה. ישב כל היום, היו מקומות כאלה במזרח אירופה, שיהודים היו יושבים בבית הכנסת ולומדים, לא הולכים לישיבה, אלא יושבים בבית הכנסת בעיירה ולומדים תורה. היהודי הזה היה שקדן גדול, והוא למד תורה כל היום. וחלק גדול מהלילה, ועוד יום, ועוד יום, ועוד שנה, ועוד שנה, וזה דבר נפלא באמת שיהודי לומד תורה כל כך יפה. אבל למשה הזה הייתה בעיה קטנה. הוא ידע יותר מדי טוב שהוא לומד יפה. מה זה נקרא יותר מדי טוב? אדם לומד תורה. טוב, אז קודם כל יש לו זכות שהוא לומד תורה, זו מצווה גדולה. אם הוא יצליח לגדול בתורה, אז יכול להיות שהוא יהיה רב ושיבוא ללמוד אצלו תורה. אבל המשה הזה היה בטוח שהוא כל כך טוב לומד תורה, שהוא כבר ראוי לרוח הקודש. זה כבר קצת מוגזם. כן, יהודי חושב שהוא ראוי לרוח הקודש, מה בדיוק עשית? אתה יודע מה זה באמת גדולי ישראל, איך הם מתנהגים, לאיזה מדרגות הם מגיעים, איך הם מתקנים את המידות ואת הכל. אבל משה הזה חשב שהוא מגיע לרוח הקודש. וזה קצת ניכר כלפי חוץ. ראו התושבים בעיירה שהמשה הזה הולך עם, קצת עם האף למעלה, ומבינים, התחילו להבין ככה שמשהו פה לא כל כך טוב. ברוך השם שהוא לומד תורה, אבל אם הוא ימשיך כך, לך תדע מה הוא יעשה. בן אדם כבר בטוח בעצמו, יש לו רוח הקודש, אחר כך הוא יגיד שהוא המשיח, אחר כך הוא יתחיל לעשות כל מיני דברים. זה מאוד מאוד לא בריא. אנחנו רואים את הדברים האלה, כן, כל כמה זמן איזה מישהו מדביק מודעות ברחוב, אני המשיח! זה מסוכן, יכול להיות מסוכן מאוד. אז היה שהייתה שם בעיירה יהודי, שאמר, תראו, אני אטפל במשה. טוב, איך הוא יטפל במשה? היה מקובל שם גם במזרח אירופה, שאת בית הכנסת היו מאתרים בעיתורים, ציורים, כל מיני דברים. אז היו בתי כנסת, היו עיירות שהיה להם יותר כסף, היו עיירות שהיה להם פחות כסף. היו מציירים על התקרה, שמש, ירח, כוכבים. הוא אומר, לפעמים לא היה כסף, אז את השמש אפשר לצייר עם קרניים. מה עושים לירח? היו עושים חור. חור בתקרה, על גבי זה יש גג, אז אל תדאגו. אבל לא, יש חור, אז זה מסמל את הירח. אז היהודי הזה התגנב לתוך בית הכנסת ועלה על הגג. והוא התחבא שם בגג, חיכה שם ללילה, שעת לילה מאוחרת, הכל שקט, ומשה יושב בבית הכנסת ולומד בשקידה. והיהודי הזה מתיישב לו ליד החור. והוא מסתכל, הוא רואה משה בדיוק שם מתחתיו. ומה ששכחתי להגיד, זה שהוא לקח איתו דלי מים. היהודי הזה על הגג. ואז כשהכל שקט מסביב ומשה שקוע בספר, היהודי ככה מתחבא היטב בגג, ופתאום בקול אומר, משה! משה קופץ, מרים את היד מהספר, איפה? מי? מה? אין פה אף אחד? טוב, אולי חלמתי. חוזר ללימוד. אחרי איזה דקה או שתיים עוד פעם. משה! מה? הגיע? ציפיתי לרוח הקודש, הנה! אז משה צועק אומר, הנני, אני מוכן! אז אמר לו היהודי הזה על הגג, משה, וזרקתי עליכם מים טהורים. אז משה כל כולו מוכן, אומר ריבונו של עולם, זרוק! הוא זרק. אחרי המקלחת הזאת, קצת ירד לו האף למטה. זה צריך לדעת שלא כל אחד שבא ואומר, יש יהודי טוב וציני, לומד תורה, שקדן. לא כל אחד קופץ לו ככה למעלה, רוח הקודש וכדומה. אז זה בדיחה שרבנו היה מספר, והמטרה מאוד מאוד מובנת. אנחנו אם כן למדנו על תהליך הגאולה. תהליך הגאולה בצורה גלויה, וזה מאוד מובן, כי אנשים מאבדים סבלנות, כמו המשה הזה. אנשים אומרים, הנה כבר צריך להגיע, כבר צריך לקפוץ לבית המקדש, כבר צריך להגיע לרוח הקודש, כבר צריך לראות את הסיום. כולם, מה, לא כולם עוד חזרו בתשובה? מה יהיה? לא מסתכלים על השלבים. אתם יודעים, לפני 30 שנה, היה מצב שלא האמינו בכלל, 30-40 שנה, לפני 50 שנה, היה מצב שהיו בטוחים שעוד דור אחד אין דתיים בעם ישראל. כך סיפרו לי יהודים, לפני זמני, אבל יהודים אמרו לי, היינו דתיים, היינו בטוחים שאנחנו הדור האחרון של הדתיים, הדתיים הולכים ופוחתים. אחר כך אמרו, טוב, הדתיים בתוך עצמם קצת מתרבים, אבל שחילוניים יחזרו בתשובה, זה לא, לא סביר. פה אחד, שם שניים, לא. היום, ברוך השם, חלק גדול מעם ישראל בא ורוצה לקיים תורה ומצוות, זה הולך ומתרבה כל הזמן. מצב נפלא. ואף או בכם יש אנשים שאין להם סבלנות. באים ואומרים, לא, 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 צריכים שכולם יחזרו בתשובה מיד. צריכים להביא משיח עכשיו. Okay. אז לימד אותנו פה רבינו רב צבי יהודה זצ"ל שיש שלבים, והשלבים האלה יכולים לקחת הרבה זמן, זה לא יום, לא יומיים, והקדוש ברוך הוא מוליך אותנו שלב על גבי שלב, אנחנו לא תמיד מבינים מה השלבים, מה הוא עושה לנו, מה הוא מקדם אותנו. טוב, בסופו של דבר, אז באמת יהיה מצב, עשיתי את אשר בחוקי תלכו. ומשפטי תשמעו ועשיתם, ישבתם בארץ שנתתי לאבותיכם, הייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוקים, הכל יהיה מצוין. זה הטהרה של עם ישראל, היא קודם כל, וזה דבר חשוב לדעת, בעצם הדבר שחוזרים לארץ ישראל. זה הקישור עם פרשת פרה. הרי כתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. איזה טהרה? עצם הדבר שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, שהיהודים יושבים פה ולא בחוץ לארץ, זה טהרה. צריך לדעת את זה, זה משפיע. אומר רבנו יהודה הלוי, חיי נשמות אוויר ארצך. האוויר של ארץ ישראל מחיה את הנשמה. אומרים חז"ל, אוויר דארץ ישראל מחכים. זה משנה לנו את כל המציאות הפנימית, זאת בריאות. וצריך לדעת את זה, צריך להגיד את זה לכל יהודי שיושב בחוץ לארץ, צריך להגיד את זה בחוכמה, שהוא יבין שהוא צריך לחזור לארץ ישראל כדי להיות בריא. ואנחנו צריכים לדעת שזה שיושבים יותר ויותר יהודים בארץ ישראל, זה בריא, זה מבריא את עם ישראל כולו. ולכן, פרשת פרה מורכבת משני חלקים. יש פרה אדומה שהיא טהרה אישית של יהודי שנטמא, ויש את ההפטרה שהיא טהרה של עם ישראל כולו. טהרה של עם ישראל כולו היא קודם כל חזרה לארץ ישראל. כן.
עכשיו, מתארים במים כי זה מתאר את הנשמה. שעם ישראל
משולים
למים, כאילו למה
דווקא
מים?
כאילו,
לא
מצליח
להבין,
כאילו,
אני רוצה לחזור.
טוב, זה נושא אחר, לא עכשיו, בבקשה. טוב, אז אנחנו בזה ראינו את הנושא המרכזי שרציתי להראות לכם היום, שזאת פרשת פרה, סדר הגאולה, רבנו היה חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, לא רק בפרשת פרה, כי סדר הגאולה בשבילנו הוא דבר מאוד מאוד מרכזי, אנחנו חיים את זה, אנחנו עוברים את זה, חשוב לנו לדעת את הכללים של העניין הזה. אז אנחנו, יש לנו עוד כמה דקות, אנחנו יכולים להשלים פה מתוך פרשת ויקל פקודי. פרשת ויקל פקודי, כפי שאמרתי, עם כל זה שהיא נראית מבחינה חיצונית כחזרה, רק הסיפור על הביצוע של הציווי של הקמת המשכן, אבל יש פה דברים מיוחדים שצריך לשים לב אליהם. כתוב בתחילת פרשת ויקל, ששת ימים תעשה מלאכה. שבת, ביום השביעי עליכם קודש שבת שבתון לשם. למדנו השבת, למדנו השבת כבר בעשרת הדיברות. פה יש פסוק נוסף. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. כל המלאכות של שבת לא מוזכרות בפירוש בפסוקים. יש 39 מלאכות, אומרים לנו חז"ל, לומדים אותן באמת מהמשכן, אבל כל המלאכות לא מוזכרות, רק האש מוזכרת. יש בחז"ל מחלוקת מעניינת, למה האש מוזכרת? יש דעה שאומרת שהאש היא פחות ממלאכות אחרות, כלומר האש מחייבים עליה עונש, אם אדם מדליק אש בשבת, פחות מהעונש שמחייבים על מלאכות אחרות אם אדם עושה אותן בשבת. ויש אומרים לא, אלא זה בא ללמד הפסוק הזה על כל המלאכות. כמו שאש עומדת בפני עצמה, כך כל מלאכה ומלאכה עומדת בפני עצמה ומקבלים עונש עליה בפני עצמה. העניין של האש היא עניין יסודי לכל המלאכה של האדם. הרי מהי מלאכה? המלאכות האחרות יש לנו. מלאכות של הכנת אוכל, מלאכות טכניות, כתיבה, בניין, כל מיני מלאכות שבן אדם עושה. אבל כל מלאכה היא מעשה של אדם. אדם עושה מעשה מסוים, וזה נקרא מלאכה. האדם בונה משהו, יוצר משהו בתוך הבריאה. האש היא לא בדיוק מעשה אדם. נכון שאדם צריך להדליק את האש. אבל מה זה להדליק אש? נניח היום אתה לוקח גפרור, אתה עשית אש? לא, אתה שפשפת יחד חומרים כימיים ונוצרה אש. אתה ניצלת את המציאות של הבריאה. יש מקום לשאול, האם זאת מלאכה? האם זאת פחות ממלאכה? אולי יותר ממלאכה. אנחנו עוסקים כאן במה שקוראים בלשון המודרנית אנרגיה. אנרגיה היא השורש של כל המלאכות מצד אחד, מצד שני היא לא מלאכה בעצמה, היא רק מה שאנחנו מנצלים כדי לעשות מלאכה. יש במלאכה את הצד היותר, נקרא לזה, רעיוני, עקרוני, הכוח שעומד מאחורי המלאכה, ויש את המעשה עצמו שבן אדם עושה. כל המעשים שבן אדם עושה אותם, יש בהם ערך של מלאכה, בסופו של דבר. Okay? ששת ימים תעשה מלאכה. אומרים חז"ל, אתה צריך לעשות מלאכה. אדם צריך לבנות ולתקן את העולם. כתוב בבראשית, אשר ברא אלוקים לעשות, אומרים חז"ל, מה זה לעשות? לשכלל, לתקן את העולם. זה התפקיד של האדם. אלא מה? אפשר לתקן ואפשר לקלקל. לא, כמובן, צריך להיזהר לא לקלקל. אדם צריך להשתמש בשכל, לשים לב מה שהוא עושה. יבוא בן אדם, יבנה איזה בית חרושת ענק ויגרום לזיהום, אוויר, מים, אדמה וכל זה, הוא מקלקל. מאיפה לומדים את כל המלאכות האלה? אמרנו קודם, לומדים את המלאכות מהמשכן. כלומר, המקור של היכולת שלנו של ששת ימים תעשה מלאכה היא בגלל שביום השביעי יהיה לכם קודש. היכולת שלנו לעשות מלאכה היא כשאנחנו באים מתוך הקודש, מתוך המציאות האלוקית, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ולא אנחנו. אדם שעושה מלאכה ואומר אני עשיתי, טוב, הזכרנו שם קודם את מוישלה שחשב שהוא, כן, הוא גדול, הוא זה, הוא ראוי לרוח הקודש. אדם שעושה מלאכה אומר אני עשיתי. מה אתה עשית? את האש אתה עשית? גם את המלאכה לא עשית. גם את המציאות המעשית אתה רק מנצל את מה שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם ונתן בך. אם האדם בא מתוך הקודש אל החול, אז גם החול יהיה מתוקן. זה התפקיד של עם ישראל. עם ישראל מקדשים את הזמנים, מקדשים את חיי האדם. מתוך קידוש חיי האדם מגיעים גם לחול. אם לא עושים כך, זה מסוכן. אומרים חז"ל, גוי ששבת חייב מיתה. למה גוי ששבת חייב מיתה? אז יש בזה מחלוקת בראשונים. פירוש אחד אומר רש"י, גוי ששבת חייב מיתה כי הוא לא עוסק ביישוב העולם. הגוי הזה, כל בן אדם, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לתקן את העולם, אתה צריך לעשות מלאכה. החלטת פתאום לשבות. מה הוא יעשה כשהוא ישבות? אנחנו יודעים מה הוא יעשה. ילך וישתכר, ילך ויבזבז, ילך ויקלקל. זה לא טוב. כי אין לו את הקודש של השבת. אלא מה? הוא יבוא ויגיד, אני אעשה שבת, אני אעשה קודש. אז זה הפירוש של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, גוי של שבת חייב מיתה, פירוש הדבר, הוא קובע לעצמו שבת. הוא אומר, יש לי דת. מאיפה יש לך דת? אתה לא מקיים תורה. אתה לא באת מתוך התורה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל בהר סיני. לך אין דבר כזה. אז אתה חייב מיתה כי אתה חולק על הקדוש ברוך הוא חס וחלילה. אתה ממציא דת. כן, כמו שעושים, אלה ממציאים יום ראשון, אלה ממציאים יום שישי. אז זה גם כן לא קודש, זה לא אמיתי, זה זיוף. הוא מתוך זה לא יוכל לצאת ולהגיע מתוך הקודש של החול, מתוך הקודש של המלאכה. צריך לבוא מתוך המקור של עם ישראל. אתם יודעים שהרמב״ם כותב מה הם חסידי אומות העולם. יש מושג כזה, חסידי אומות העולם. הם אנשים טובים, ישרים, צדיקים. חסיד אומות העולם הוא מי שמקיים את שבע מצוות בני נוח, כי כך הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל בהר סיני. הוא יודע איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, איפה יש תורה בעולם. מתוך זה הוא בא ושואל, מה אני צריך לעשות? יש כאלה חסידי אומות העולם, גם בימינו, שבאים ושואלים את הרבנים בירושלים, איך לקיים שבע מצוות בני נוח. כל הכבוד. אבל מי שלא עושה כך, זה קלקול, זה לא תיקון. לא, לא עדיף, לא, תמיד עדיף שהגוי יקיים שבע מצוות בני נוח, גם אם הוא לא עושה את זה בשלמות. כי לקיים שבע מצוות בני נוח, פירוש הדבר שהוא לא רוצח ולא גונב ולא נואף, אז ודאי שזה יותר טוב מאשר שהוא לא יקיים. אבל זה לא נקרא חסיד אומות העולם אם הוא לא מבין שהמקור של הכל הוא בעם ישראל. כי הוא יכול להגיע לכל מיני קלקולים, ישאלו אותו מאיפה אתה מגיע לזה, הוא אומר אני מגיע לזה כי כך אני מבין. טוב, היום אתה מבין כך, מחר תבין אחרת. בעניין הזה אתה מבין כך, בעניין אחר תבין אחרת, ולך תדע למה הוא יגיע. אם הוא באמת בא מתוך תורה, אז יש לו הדרכה אלוקית אמיתית. אבל אם הוא לא בא בתוך תורה, אז זאת בעיה. לכן, כל העניין של שבת שייך כמובן בצורה עקרונית למשכן. כי במשכן אנחנו עושים מלאכה של קודש. נכון, גם בשבת לא עושים את המלאכה במשכן. יש דברים שכן עושים. הרי בזמן שבית המקדש קיים, מקריבים קורבנות גם בשבת. קורבנות ציבור. אבל המצווה של הקמת המשכן לא דוחה שבת. זה מה שרש"י אומר פה, לכן מצוות שבת נמצאת פה בויקהל, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה את השבת. אבל סך הכל המלאכה שעושים למשכן היא מלאכה לצורך הקודש, וחז"ל לומדים מהמלאכה לצורך הקודש את כל הגדרת המלאכות של חול, את כל הגדרת המלאכות שעושים אותם ביום חול ואסור לעשות אותם בשבת. מה כל העולם שלנו, כל המציאות שלנו נובע מתוך הקודש. זה אותו דבר שלמדנו קודם לגבי פרה אדומה, שהתורה מקיפה את כל חלקי החיים, את המצב הבריא ואת המצב החולה, את האוכל ואת הכסף ואת הכל, כל המלאכות, כל מה שאדם עושה בא מתוך הקודש. אז זה דבר מאוד מיוחד שאנחנו לומדים אותו כבר בתחילת פרשת ויקהל. יש עוד הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד בפרשה הזאת, אבל אנחנו לא נספיק היום. נחזור להתחלה. אנחנו ברוך השם זוכים השבת לסיום של חומש שמות, הסיום של היסודות המרכזיים של עם ישראל. מתוך הסיום הזה בעזרת השם אנחנו נזכה להמשך בעבודת השם בחומש ויקרא, שגם כן, כמו שאמרנו, שיש זוגות של פרשיות, רבינו היה אומר ששמות ויקרא הם זוג של חומשים. על כל פנים, אנחנו צריכים לשמוח בסיום השבת, בעזרת השם, ונזכה עוד להמשיך הלאה וללמוד את הדברים. זהו להיום. תודה רבה לכם.